רוצה היום, אני מקווה לסיים את העניין. לא בקצרה על מה שאמרתי, אני אפילו לא יודע איפה בדיוק קצרתי. אז חזרה קצרה ואחרי זה עובר לעשייתן. בעיית האוקימתא, הצגתי אותה דרך שלוש סוגיות. סוגיה אחת זה, אמר רבא, כתב לגט ונתנו ביד עבדי ישן ומשמרתו. הרי זה גט, אפשר לתת גט לעבד של אישה, זאת אומרת לשים בידו של העבד. נאור אינו גט, דוויה לחצר המשתמרת שלו לדעתה. שואלת הגמרא, ישן ומשמרתו הרי זה גט, אמי חצר מהלכת היא, וחצר מהלכת לא קנה. ואז אומרת הגמרא, מדובר בכפות. זאת אומרת, העבד הזה הוא לא רק ישן, הוא גם קשור. רבא לא הזכיר מזה רמז, כן? רבא אומר, נתן את הגט ביד של עבדה ישן. הוא לא מזכיר שהוא גם היה כפות, אנחנו עושים מוקימתא. יאללה, איזשהו קושי. זה דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה זה המשנה בתחילת מסכת ביצה, שמביאה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. מביאה כמה מחלוקות. אחת מהן זה לגבי ביצה שנולדה ביום טוב. בית שמאי אומרים תאכל, ובית הלל אומרים לא תאכל. וכשהגמרא מחפשת מה בדיוק, איך בדיוק מדובר, איזה ביצה זאת, איזה תרנגולת זאת הייתה, עומדת לאכילה, עומדת לגדל ביצים, המסקנה, לא מסקנה, סליחה, אחת ההצעות בעמוד ב' שם, אלא אמר רבא, לעולם בתרנגולת העומדת לאכילה, וביום טוב שחל להיות אחר השבת עסקינה, ומשום הכנה. וכסבר רבא, כל ביצה דמתיילדה העידנה, מאתמול גמרה לה. זאת אומרת, מדובר ביום טוב שהוא אחרי השבת, הוא קימת, עוד פעם, שלא מוזכרת במשנה עצמה, במשנה כתוב ביצה שנולדה ביום טוב. ופה אנחנו עושים הוא קימת, יום טוב שאחר השבת, ויש עוד הנחה שכל ביצה שנולדת ביום מסוים נגמרת ביום שלפניו, וכיוון שהיום שלפני היום טוב הזה היה שבת, אז הביצה הזאת לא נחשבת מוכנה ואסור לאכול אותה ביום טוב. שוב פעם עולה השאלה.
היא בשבת, ולכן אסור. היא הוכנה בשבת.
זה הערה מעניינת, אני אגיע אליה בהמשך, זה מחלוקת ראשונים והיא חשובה לענייננו, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. בכל אופן, אז הגמרא בעצם עושה הוקימתא למשנה, והמשנה כתוב ביצה שנולדה ביום טוב, היא לא אומרת שום דבר מעבר לזה, והגמרא מחליטה שזה יום טוב שאחר השבת והכנה וכל העסק הזה, אין לו רמז במשנה. זו הדוגמה השנייה. והדוגמה השלישית זה משנה בתחילת פרק שני של פסחים. המשנה אומרת שם, כל שעה שמותר לאכול, מדבר על חמץ, מאכיל לבהמה לחיה ולעופות, הוא מוכר לנוכרי, הוא מותר בהנאתו. עבר זמן הוא אסור בהנאתו. זאת אומרת, מה שואלת, הוא מותר בהנאה פשיטה? בסדר, ברור שלפני שנכנס זמן האיסור בחמץ, מותר לאכול. יש חידוש שמותר לאכול לחם בחנוכה. בסדר, ברור, כשהם ניסו חמץ, אז זה מותר בהנאתו. אז אומרת הגמרא, לא צריכה שחרחו קודם זמנו. אני מדבר שהוא חרך את הלחם לפני זמן האיסור, ואז הטוסט הזה נכנס לתוך זמן האיסור, הלחם החרוך הזה נכנס לתוך זמן האיסור, מותר לאכול אותו בתוך זמן האיסור בפסח, אפשר לאכול טוסטים בפסח. וכמש מלן כדרבה, דאמר רבה, חרכו קודם זמנו מותר בהנאה, אפילו לאחר זמנו. זאת אומרת, אם אתה חורך את זה לפני הזמן, אז מותר בהנאה אפילו כשאתה אוכל את זה בתוך הפסח, אפילו אחרי זמנו. יש מחלוקת ראשונים, זה רק מותר בהנאה או גם מותר באכילה, אבל זה מותר אחרי הזמן.
זה אומר שאתה הראשון... יכול להכיל לעצמך טוסט.
כן, ככה הגמרא אומרת. ורק זה צריך להיות חרוך היטב. אבל שימו לב, לא שרוף. לא שרוף, זאת אומרת, לא מדובר פה. אם זה היה משהו שהפך לאפר, אז זה ברור. אז זה אפר, של חמץ שנוצר לפני הפסח, ודאי מותר בפסח לכל הדעות. גם לדעות שאפר של חמץ אסור, מדובר על חמץ שנשרף בפסח עצמו. אבל חמץ שנשרף לפני הפסח, האפר שלו אפשר לעשות איתו מה שרוצים. זה מוסכם לגמרי. לכן הראשונים פה אומרים, לא מדובר פה על שריפה, מדובר פה על חריכה. זאת אומרת, בעצם זה טוסט, well done. כן, זה טוסט עשוי היטב, והגמרא אומרת שטוסט שעשוי היטב אפשר לאכול בפסח. ועוד פעם, השאלה שמעבר לחידוש ההלכתי המעניין שיש כאן, הגמרא עושה פה איזושהי הוקימתא, ששוב אין לה רמז במשנה. במשנה כתוב שחמץ לפני הזמן מותר בהנאה. מי חשב על זה שמדובר בחמץ שחרכתי אותו היטב, לא שרפתי, אבל לא חריכה קלה, אלא חריכה כבדה, ונכנסתי אותו לתוך הפסח, ואז אני אוכל אותו בפסח. כל זה לא מוזכר במשנה, שוב פעם יש פה איזושהי הוקימתא. הבעיה מובנת מאליה, אין צורך לחזור, מה קורה פה? אנחנו באמת מתכוונים לומר שזה יהיה פירוש במשנה, אם זה הפירוש במשנה, אז רבי היה צריך לכתוב את זה. רבי לא יכול לכתוב ביצה שנולדה ביום טוב אחר השבת, בית שמה אומרים תאחל, בית יום לא תאחל. למה לא כותב את זה? מה הבעיה? או רבא שאומר, מסרו ביד עבדה ישן, רבנה ביד עבדה ישן וכפות. מסרו ביד עבדה ישן וכפות, אז הרי זה גט. או בפסח, שזה עוד יותר מרחיק לכת, המשנה אתה צריכה להגיד, לפני זמנו, אם חרחו, מותר בהנאה אחר זמנו. לא אומר כלום, מותר לפני זמנו, חמץ מותר בהנאה, זה מה שהיא אומרת. אמירה לגמרי מובנת, למרות שנכון, יש את שאלת הפשיטה, אבל האמירה מובנת לגמרי, מאיפה יוצא פה האוקימתא. אז ראינו שם, הזכרתי כמה הצעות מאוד מוזרות להסביר את עניין האוקימתא, לרוב מוזרותן זה רק מחדד את עוצמת הקושי. אמרתי שמקובל לחשוב, בטח בעולם האקדמי, אבל לא רק בו, שאוקימתא זה בעצם צורה מנומסת לחלוק על המשנה, או לחלוק על המימרא שאלה אנחנו עושים את האוקימתא, ואמרתי שזה נראה לי קשה, בתפיסה הזאת.
בדוגמה השלישית, ההסבר הזה לא רלוונטי.
מה זאת אומרת?
בדוגמה של פסח, לחלוק על מה?
לחלוק על זה שחמץ... זאת אומרת, נכון, זה לסייג, לא לחלוק, לא משנה, זה לסייג, אבל לא לזה התכוונו. זאת אומרת, להוציא ממשמעותו. אתה צודק ששם זה באמת לא לחלוק. אז זה לא נשמע סביר, בגלל שאנחנו יודעים שהכלל הוא שכאשר יש דעה אמוראית שמובאת נגדה משנה, הדעה הזאת נדחית. משנה זה ניצחון בנוקאוט. ולכאורה, אם הפתרון הוא שבעצם המורה יכול לחלוק על משנה, ובלבד שיעשה את זה בנימוס, אז בסדר, שימצא איזשהו פתרון מנומס איך להסביר את המשנה שמביאים כנגדו. ואם הוא לא מוצא פתרון מנומס, אז מה לעשות? המלכות של חנה בבלי, אי אפשר. אז הוא לא מוצא פתרון מנומס, אז בגלל זה עכשיו דבריו הם לא להלכה, ושאין לו מוצא מנומס. זה נשמע משונה קצת. אם המורה יכול לחלוק על תנאים, אז מה פתאום לדחות את דבריו בגלל שיש משנה נגדו? מה זה משנה אם אתה מצליח לעטוף את זה באיזה כסות כזאת, כאילו שאתה לא חולק על התנאים? אם במהות אתה חולק עליהם, אז זה אומר שאתה יכול לחלוק עליהם.
הפירוש הסטנדרטי, נגיד, שהיו מסורות חוץ מהמשנה. זה לא סתם שהמורה ממציא משהו והוא חולק על המשנה. היו מסורות וכן הלאה, והוא אומר, רק רגע, לחלוק בפירוש אני לא יכול, אבל יש לנו מסורות, נגיד, בבלי, שלא במשנה, ולכן אני מפרש בצורה מנומסת וכן הלאה.
אני יודע שיש כאלה שרוצים לפרש כך, אני לא חושב שזה פירוש כל כך מקובל, זה מקביל למה שהזכרתי בשם רבי יצחק קוטנר, שרבי יצחק קוטנר אומר שכיוון שרבי התיר לכתוב את התורה שבעל פה, כתב את המשניות, אז הוא הקפיד לעשות את זה באיזשהו אופן שישאיר את זה עדיין בעל פה. זאת אומרת שמי שלומד את המשנה יצטרך עזרה של רב ולא יוכל ללמוד את זה לבד. זה לא הופך לתורה שבכתב. כאילו שאתה תורה שבכתב כן אפשר ללמוד לבד, אבל לא משנה. צריך איזושהי עזרה של רב כדי להשאיר את זה מימן של תורה שבעל פה. ובתפיסה הזאת זה ממש מה שאתה אומר, כי בעצם מה שהוא אומר זה שעל יד המשנה הרבנים יודעים, זאת אומרת הם מעבירים את המסורת, מה בעצם באמת כתוב במשנה, למרות שהנוסח הוא לא זה, כך שזה בעצם מוביל למה שאתה אומר, מה שרב יצחק קוטנר אומר, שבעצם יש פירוש אמיתי שעובר בצד המשנה בעל פה. אני רק אומר שזה קצת קשה בגמרא עצמה, כי אם באמת הייתה מסורת כזאת, אשר רבא יגיד אותה, יש פה ארבע שיטות בתחילת מסכת ביצה, להעמיד את המשנה בביצה שנולדה ביום טוב. אם אתה אומר, כך מקובלנו מבית לא יודע מי, קיבלתי מרבי, אז תגיד, מה הבעיה? קיבלתי שזה עוסק ביום טוב אחר השבת, זה גמרנו, מי מתווכח איתו בכלל? זה עובדה. נראה די ברור מהגמרא שזה לא
כמה. חיסורי מחסר ואחי קטני, זה גם פתרון, נגיד, יש גרסה.
בסדר, חיסורי מחסר זה שאלה אחרת, אמרתי שבה אני לא אעסוק בפעם הקודמת, גם שם יש כאלה שמעלים את האפשרות הזאת, ושוב רבי יצחק קוטנר הוא מדבר גם על חיסורי מחסרה, לא רק על אוקימתא, בעיקר על חיסורי מחסרה. אבל אני אומר פה לפרנין, אני עושה כרגע בשאלת האוקימתות, בשאלת האוקימתות קשה לי לקבל את הפתרון הזה, בגלל שבגמרא רואים בבירור שאנחנו מגיעים לאוקימתא א' רק מתוך קושי, אנחנו לא אומרים מיד מביאים ישר, שמעתי מרבי שהמשנה הזאת עוסקת, ביום טוב אחר שבת, אז משנה אם יש קושי או אין קושי. אני אומר לך שזה, זאת אומרת דידקטית. דידקטית, מציגים את זה כדי להראות לך שאחרת יש קושי. אבל בסדר, אז מה עם שלוש הדעות האחרות שם? או יותר, אפילו ארבע, לא זוכר, יש ארבע או חמש דעות סך הכל בתחילת מסכת ביצה. אם רבא יש לו איזושהי מסורת, שככה באמת צריך לקרוא את המשנה, אז מה הבעיה? שיגיד שיש לו מסורת, וכולם יבינו שהוא צודק. אבל לא, יש שם מחלוקות. זה אומר שרבא מגיע למסקנה הזאת לבד. הוא לא, זה לא שיש לו מסורת, ועל זה מתווכחים איתו. לא כולם מקבלים את הפרשנות של, של רבא, וככה נראה, אני חושב, בפשט הסוגיות לא נראה שמוצגת פה מסורת. בדרך כלל כשמביאים משהו, אז אומרים, בשם מי זה, אחי אמר פלוני ופלוני, המשנה ביום טוב שחר השבת. בסדר, אז אני מבין שיש פה איזושהי מסורת. ברוב המקומות שעושים מוקימתא זה לא מוצג כך. זאת אומרת, זה מוצג כמו איזשהו, אחת הפרשנויות הסבירות, יש לנו קושי, אנחנו עושים מוקימתא, וזה בסדר גמור, מבחינתנו זה, זה, זה פירושנו למשנה. אז התחלתי בסוף, אמרתי בעצם שיש אפשרות להסביר את זה באופן לגמרי פשוט, זאת אומרת, אפילו לא תירוץ, כך שאני לא צריך, נדמה לי שאני לא צריך אפילו להגן על, על התזה הזאת, להפך, כמו שאמרתי, אני חושב שאם לא היו עושים מוקימתות, זה היה מאוד מפתיע אותי. זאת אומרת, לא יכול להיות משניות בלי מוקימתות. הבאתי דוגמה לדבר, מספר מדע, בתחום מדעי כלשהו, כן? כמו במכניקה נגיד, שאנחנו מוצאים שם כן, משנה. המשנה אומרת, כל גוף שנמצא תחת פעולה, כל גוף בעל מסה M1, שנמצא תחת פעולתו של גוף בעל מסה M2, יש לו תאוצה, לא משנה כרגע, נגיד פלטי G או הכוח, כוח הגרביטציה. יש לו תאוצה שנקבעת על ידי כוח הגרביטציה. אתה עושה ניסוי, לא דובים ולא יער, זה פשוט לא נכון. בסדר, אתה עושה ניסוי במקום שבו יש עוד גופים, אחר במה הסקינן, בעולם שבו יש רק שני גופים, אין יותר גופים בעולם, רק שניים, אז זה אני נראה, טוב, אני עושה את הניסוי שוב פעם, עוד פעם לא הולך, למה? כי יש חיכוך, ויש הפרעות, ושדה אלקטרומגנטי שפועל בין הגופים, לא, אחר במה הסקינן בעולם שאין בו חיכוך, הוא בלי גופים, ואין בו מטענים חשמליים, ולכן אין הפרעות של השדה מהשדה האלקטרומגנטי, שם אתה תגלה שהחוק הזה הוא נכון. אז האחד מהסקינן הזה הוא מופרע בעשר רמות, אני חושב, מעל הוקימתות הכי פרועות של הגמרא. ואף אחד לא ממצמץ. אף אחד אפילו לא שואל את השאלה. לכולם ברור מתוך הקונטקסט שעל זה מדובר. זאת אומרת, זה אפילו לא שאלה שצריכה תירוץ. זה ברור. למה? גם שם זה אותה הוקימתה. מי ראה פעם עולם שבו יש רק שני גופים, אין חיכוך ואין שדה אלקטרומגנטי. אולי הקדוש ברוך הוא אפילו לא ראה עולם כזה, אני לא יודע, אבל אנחנו ודאי לא. אז מה זה אומר? איזה מינוקים את הזאת? מה, אתה באמת? על זה אתה מדבר? אז למה אתה, בעל הרחל, ורקיין ניוטון, שכתב את ספר המכניקה שלו, למה הוא לא כותב? שיכתוב שהכוונה רק בעולם שבו יש שני גופים, בלי חיכוך ובלי שדות אלקטרומגנטיים. הוא לא כותב, הוא אומר שגוף.
אבל הכלל הפיזיקלי הזה, הוא כאילו הכלל הניטרלי הטהור בהיעדר השפעות. מה שהיה יותר דומה להוקימתא, נגיד, של אבן כפות או זה חרוך, זה אם היו קובעים כלל, אבל הוא בעצם חל רק במקום שיש 17 ולא 18 גופים.
אני אסיים ואני אטען שגם שם זה ככה. אז לכן אני מתחיל מהמדע, שם יותר קל לראות את זה, אבל אני מגיע לחזרה להלכה. אז שם אנחנו עושים מוקימתות בצורה שהיא מובנת לגמרי, זאת אומרת, אף אחד לא מהרהר שיש פה איזושהי כתיבה לא נכונה, פרשנות לא אמינה. זה ברור לגמרי. מתוך ההקשר, למה זה ברור לגמרי? כמו שאמרת בצדק, כיוון שברור שאנחנו לא באים לתאר איזשהו עניין תצפיתי ישיר. אנחנו באים לתאר חוק טבע. וחוק הטבע הזה, מעצם טבעו של הטבע, הוא חי לו באיזשהו עולם מופשט, עולם אזוטרי, עולם אחר. בעולם שלנו, החוק הזה משפיע ביחד עם עוד הרבה חוקי טבע אחרים, חוק של חיכוך, חוק של שדה אלקטרומגנטי, שהם כולם חוקים נכונים, וקשה מאוד לבודד את השפעתו של אחד החוקים ולנטרל את ההשפעה של שאר החוקים. אז לכן אנחנו בעצם, ברור לנו שאנחנו עוסקים רק בחוק טבע אחד מתוך כמה שרלוונטי לסיטואציה. אבל החוק הזה הוא באמת נכון, הוא נכון באיזשהו עולם אפלטוני. אולי אני אחדד את זה לפני שאני אחדד את זה, אני אחזור עוד לחדד את זה, אבל רק אני אסיים את המהלך כדי שיהיה ברור לאן אני חותר. הטענה שלי שאותו דבר קורה באוקימתא התלמודית, אבל בשביל זה אני צריך להניח שתי הנחות. הנחה ראשונה זה שכשהמורה קורא את המשנה, אז הוא מניח שגם אם המשנה כתובה או מביאה מקרה מסוים ולא חוק, ההנחה היא שבעצם היא מתכוונת להגיד חוק. חוק כללי. מה שקוראים בשפה של משפטנים צורה קזואיסטית. קזואיסטית הכוונה ללכת לפי מקרים ולא להביא את העקרונות עצמם, אלא להביא דוגמאות או מקרים מדגימים לעקרונות. אז הגמרא בוחרת, או המשנה, או הגמרא גם, בוחרת בצורת הצגה קזואיסטית, אבל בעצם היא מתכוונת להגיד עיקרון, לא דין במקרה מסוים. המקרה הוא רק דוגמה לעיקרון, זאת הנחה הראשונה. וההנחה הזאת זאת ההנחה שמבלבלת, בגלל שבאמת זה ההבדל בין ספר מכניקה לגמרא. בספר מכניקה, מה שמנוסח מופיע כחוק, לא מופיע כמקרה פרטי. כתוב שם שכל גוף תחת השפעה של מסה מסוימת מפתח תאוצה כזאת וכזאת. זה ניסוח שבמהותו נראה ניסוח כללי, זה חוק כללי. אז שם ברור לכולנו שמדובר בחוק כללי, ממילא אנחנו גם מבינים שצריך לעשות פה אוקימתות כדי להבין מה הוא עושה בעולם הריאלי. בניסוח החזלי כתוב ביצה שנולדה ביום טוב, תאחל או לא תאחל. אז זה נראה כמו שהוא דין מסוים על ביצה שנולדת ביום טוב. זה לא מופיע כאיזשהו חוק לגבי דין הכנה. המשנה לא אומרת כל אוכל שנאכל ביום טוב צריך לעבור הכנה. ככה היא הייתה צריכה לכתוב אם היא הייתה אומרת את זה כאיזשהו חוק תיאורטי, כן, חוק כללי ולא מקרה מסוים. אבל לא, ביצה שנולדה ביום טוב, לא תאחל. לפי בית הלל. זה מה שהיא אומר. אז זה מקרה פרטי. אבל ההנחה של הגמרא זה שהמקרה הזה הוא רק ביטוי דרך דוגמה לעיקרון כללי. והעיקרון הכללי הזה מציע רבה זה העיקרון של הכנה. והדוגמה הזאת רק מדגימה אותו. אחרי שאני מניח את ההנחה הזאת, וזאת הנחה, אבל די ברור שהגמרא מניחה אותה, עכשיו זה כבר אנלוגי לגמרי למה שמופיע בספר מכניקה. כי עכשיו כבר אני כן רואה איזה כאיזשהו ביטוי לחוק כללי, שבא דרך דוגמה, עכשיו אני אומר, טוב, אבל הדוגמה הזאת הרי לא עובדת, אני אעשה הוקימתה, כמו שאני עושה בספר מכניקה. אז אחרי שאני מוסיף את ההנחה, שלא דרושה בספר מדעי, כי שם זה באמת מופיע כחוק כללי, פה אני צריך להניח את זה כהנחה, שכאשר מופיע מקרה במשנה, זה לא בא ללמד אותי הלכה שנוגעת למקרה המסוים הזה.
נתנו לך תוצאות של ניסוי, כן? ואז אתה הולך אחורה ואומר מה הניסוי ומה הכלל.
נכון, אבל זה ניסוי שלא נערך בעולם הריאלי. זה ניסוי שנעשה באיזשהו עולם... כי התוצאות האלה צריכות לשקף דווקא את החוק הזה בלי להיות מופרעות על ידי חוקים אחרים. עכשיו אין, בעולם שלנו תמיד החוקים פועלים כולם ביחד.
אבל למה הגמרא היא כזאת שהם נותנים לך תוצאות של ניסוי של ביצה שנולדה ביום טוב?
זה לא תוצאות של ניסוי, לכן אני אומר, זה ניסוי שנערך בעולם הפלטוני, זה לא ניסוי בעולם הריאלי, זה ניסוי, אבל זה ניסוי מחשבתי, נקרא לזה כך.
נולדה ביצה ביום טוב, הם שואלים מה הדין.
בסדר, אבל זה יום טוב שחר השבת,
הגמרא אומרת. זה הגיע לדיון.
לא, זה שזה הגיע לדיון זאת הנחה שלך, אני לא בטוח שהמשנה הזאת נכתבה בעקבות מקרה שבא לבית המדרש. לא בטוח, אולי, אבל אולי לא. המשנה בסך הכל משתמשת במקרה כדי להדגים עיקרון. זאת ההנחה. אגב, הבאתי לזה, אני חושב, קצת ראיות גם. רואים את זה בהרבה מאוד מקומות, שהמשנה אומרת, זה הכלל. כל שהזיק, כן, זה עולה שם בתחילת מסכת ברגמה שם.
כל ששמירתו
עליך וכוונתו להזיק, שהזיק חבר מזיק לשלם תשלומי נזק במיטב הארץ. אז בכמה מקומות כשהמשנה אומרת זה הכלל, הגמרא שואלת מיד זה הכלל לעיתויי מים. שזה נורא משונה, זה הכלל לעיתויי מים. תביא את הכלל, הפוך את הדוגמאות, תשאל אותי בשביל אתה מביא דוגמאות, תגיד לי ישר את הכלל. את רואים, בלי קשר עכשיו להיגיון של העניין, אז זה אולי נדבר, אבל אני אומר, קודם כל רואים, עובדה. העובדה היא שכשהגמרא רואה במשנה כלל, זה לא מובן לה מאליו מה הוא עושה שם. כי היא לא מצפה שהמשנה תגיד כללים. היא מבינה שהדוגמאות שהמשנה מביאה הן דוגמאות שמבטאות כללים. ולכן היא מצפה מהמשנה לא להביא במפורש כללים. ואם המשנה מביאה כללים, אז הגמרא מיד שואלת מה זה בא ללמד. בסדר? זאת אומרת שיש פה איזושהי הנחה, זה ראיה למה שאמרתי קודם, שהגמרא כשהיא מסתכלת על המשנה, שנייה אחת, כשהגמרא מסתכלת על המשנה, אז היא רואה את המשנה כאוסף של דוגמאות שמבטאות כללים. זה חייב להיות ככה, כי אם היא לא הייתה רואה את זה ככה, מעבר להוקימתא שזה עצמו ראיה לדבר, אבל אני אומר מעבר לזה, אם היא לא הייתה רואה את זה ככה, אז מה מפריע לה במצב שבו המשנה מביאה כלל? אז פה במקרה המשנה החליטה להגיד לך את הכלל. במקומות אחרים היא אמרה לך, הלכות במקרים מסוימים. למה זה קשה? זה קשה בגלל שגם כשהמשנה רוצה ללמד אותי כללים, היא אמורה לעשות את זה דרך דוגמאות ספציפיות, ולא דרך ניסוח מפורש של הכלל. אז אני חושב שזאת ראייה די טובה להנחה הזאת שאני מניח כאן.
אני חושב שזה רק דוגמה יפה למה שהרב אומר, זה באלו מציאות, יש שם את המשנה שמדברת על פרה שרצה בין הכרמים, או שרואה בדרך, מה זה עבדה ומה זה לא. ויש כמה מקרים, אחרי זה דיון שלם בגמרא, מה אני רצה בדרך, או...
רואה בין הכרמים.
גם רשי וגם תוספות, בתוספות זה מפורש, לא שאני פשוט למדתי את זה אתמול, אז...
אתה מתנצל?
לא, זה נראה כאילו... אומר שהוא בא, שזה בעצם בא ללמד אותנו את ה... בא ללמד אותנו את הכלל, של מתי אומרים שזה עבדה שהבעלים לא ידע כאילו שהוא איבד אותה, כי יש שם כמה קשיים, אבל אתה רואה שמביאים כל פעם את המקרים ממש
להצליח.
מה הכלל של עבדה שהבעלים לא יודע?
בדיוק, יש המון המון דוגמאות לדבר הזה, אבל אני אומר, הטענה של הגמרא שהבאתי קודם היא עוד הרבה יותר חזקה, כי במקום שבו המשנה כבר מביאה כלל, אז הגמרא פתאום שואלת, זה הכלל לעיתוי אימי, שמה אתה מביא את זה? זה הרבה יותר חזק מאשר להגיד שהמשנה מביאה מקרה, הגמרא רואה את זה ככלל. בסדר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, יש לזה דוגמאות. אבל פה אני אומר לכם, לא רק שזה נכון, אלא שזה הכרחי בעיני הגמרא. זה מה שאני מוכיח, למה? כי הגמרא אומר, כשהמשנה מביאה כלל, אז הגמרא מתקשה בזה, הגמרא אומר, למה? את לא אמורה להביא כלל, היא אומרת למשנה, כן? זה לא יכול להיות, למה את לא מביאה מקרה? זאת אומרת, פה אנחנו רואים יותר מזה, לא רק שדרכה של המשנה לבטא כללים דרך דוגמאות, אלא שלא יכול להיות אחר. זאת אומרת, אם המשנה אומרת כלל, משהו פה בעייתי. צריך להבין למה הובא הכלל.
גם אז הדוגמה צריך להיות צרופה. זאת אומרת, היא צריכה בעצם להביא את הכלל...
לא, היא אף פעם לא תהיה צרופה.
זה בדיוק הנקודה.
היא אף פעם לא יכולה להיות צרופה, זה בדיוק הבעיה. זה גם הבעיה בקזואיזם בכלל.
אבל אז אתה יכול להשיג כל מיני דברים.
נכון.
כל אחד יכול לבוא עם שלו.
נכון, נכון.
יש דוגמאות במשנה אם אני קורא את המשנה ברור מהו הכלל שיוצא מזה. יש ניזק, יש מזיק, המזיק חייב.
נכון.
והגמרא אחרי הלכים, אתה אומר, בדיוק ההפך ממה שאתה חשבת.
צריך להביא דוגמה.
אתה חשבת שהמשנה אומר שהמזיק חייב. לא, הניזק היה חייב להישמר.
אז אני אומר, צריך להביא בשביל זה דוגמה ולדון בדוגמה הספציפית. אם יש דוגמאות כאלה, צריך לדון בהם. אני אומר, העיקרון הוא לא כזה.
הדוגמה הקלאסית זה המשנה הראשונה בעמי. המניח את הכד. מישהו הולך רשות הרבים,
ממלא חביות את רשות הרבים שמה. שהוא ממלא את רשות הרבים חביות.
והשאלה האם הוא חייב עליה. אז המשנה אומרת שמי ששם את החביות שמה הוא חייב. אז הגמרא אחרי כמה דיונים, לא כל זה היו במקרים מסוימים, ובדרך כלל זה דווקא מי שהולך שם.
זה בדיוק מתאים למה שאני אומר, זה לא סותר שום דבר. כשאומרים שם ממלא את רשות הרבים חביות, בדיוק מתכוונים לומר, כיוון שלא הייתה לו אופציה ללכת בכיוון אחר, לכן הוא חייב על החבית, אבל החידוש הוא לא במצב שממלא את רשות הרבים חביות. החידוש הוא שכשאתה נתקל בחבית, חובת האחריות היא עליך. נכון שבשביל להבין מתי זה באמת קורה, אתה צריך שיתקיימו עוד תנאים, שאין לך דרך אחרת ללכת, שחסמו לך, או כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל להפך, שם בדיוק אתה רואה את אותו עיקרון. העיקרון כתוב במשנה.
השאלה, מהו הכלל? האם מי שדורך עליהם הוא חייב?
כן, זה הכלל. רק מה, רק צריכים שכן תנאים. כן, בדיוק. רק מה, רק נכון, שאם יש אופציה אחרת ללכת, אז הוא לא יהיה, אז הוא כן יהיה חייב. אבל אם לא, אז נכון, מי ששם את החבית שם, אז הוא זה שאשר.
שכרה, זה הטענה.
כן.
אתה לומד מזה שהגמרא שואלת על עצם קיום הכלל במשנה, שלא כך צריך המשנה, וכל מה שאמרת. אפשר להסתכל על זה בדיוק הפוך. הייתי אומר שהגמרא מסתכלת על כל מקרה כמקרה לדיון, לא כהנחה סמויה של כלל שלא נאמר. ולכן היא מאוד מתפלה על עצם אמירת כלל.
למה? אם יש לה משנה, במקרה מסוים היא רוצה להביא כלל. מה רע לזה? נכון, בדרך כלל היא מביאה רק הלכות שנוגעות לדוגמאות, אבל לפעמים כשיש לה כבר כלל, אז היא מביאה את הכלל.
כן, אבל אם כשאני מביא מקרה, זו דרך סמויה להביא כלל, אז מה פלא שאני מביא כלל?
בטח זה פלא, כי יש לך עניין, אתה תמיד מביא אותו דרך מקרה, למה פה ניסחת את
השאלה? זו שאלה על התוכן, על הפורמה, על הצורה.
זאת השאלה.
אבל אם אתה אומר שהמקרה מובא רק לצורך דיון על המקרה, אז רגע, אז הבעת הכלל היא באמת מי הגדולה.
לא, למה? אין שאלה שאלה לפי זה.
כי השיטה היא לא להביא כללים.
מה זאת אומרת? תלוי, כשיש כלל הוא מביא כלל, וכשלא, אז מביאים דוגמאות, מה הבעיה? זה לא סותר שום דבר.
זה יותר חמור.
זה הרבה פחות חמור, לא הרבה קושי בכלל. אבל המשנה בדרך כלל מביאה הלכות שנוגעות לדוגמאות. למשל, תיקח רמב"ם, השולחן ערוך, גם הם ברוב המקרים מביאים הלכות שנוגעות לדוגמאות. אבל יש מקומות שבהם מופיע כלל מסוים, שתמיד במצב כזה וכזה, זה הכלל. מישהו תמה למה מביאים את הכלל? כשיש כלל מביאים אותו. בדרך כלל מביא הלכות שנוגעות לדוגמאות.
אתה מחזק את דבריי. כי אתה אומר את הדוגמאות הביאו כדוגמאות, ואת הכלל מביאים ככלל, נכון. כפשוטו. אבל אתה אומר שהדוגמה במשנה היא לא דוגמה.
מקלט,
ברור. היא כלל, נכון? היא כלל, אז מה הפלא שאני גם מביא כללית? זה שני דרכים להגיד את אותו
לא, דבר. לא,
פעם אני מביא את הכלל.
למה גמרא
שואלת?
למה
גמרא
שואלת?
למה שני דרכים?
אבל לא, אני אומר לא. שהשאלה של הגמרא יותר קשה, לא, יותר קשה עם הנוהג של המשנה, זה לא להביא כללית בכלל.
לא, אני ממש לא מזכיר.
בכל מקרה דרך התשובה.
כל ספר שמביא הלכות, הוא מביא הלכות שנוגעות למקרים מסוימים, ויש תחום מסוים שבו יש לך כלל, תביא את הכלל, מה קשה בזה? אם אתה מבין שאין, אתה תמיד מביא כללים, זה לא הדרך שבה אתה בדרך כלל בוחר כדי להביא כללים, אז פה פתאום אתה מנסח לי חוק כללי, אני שואל למה? זה שאלה, אבל האופציה השנייה של להגיד שהמקרים באמת מובאים בשביל המקרה, אז מה הבעיה? אם יש לי כלל, אז כן מביאים כלל, אם אין לי, אז אני מביא הלכות שנוגעות לדוגמאות, אני לא רואה את
זה. זה עוד נשמע לי כשיטת הרפיים, כשיטת ספריץ, ולכן את הסוגיות, ולכן את המפנה של הגמר. אז שאלתי, לפני זה, איך הם מבינים את זה?
אני לא חושב שזה קשור בהכרח לבריסק. בריסק זה אולי צורה באמת יותר מפורשת להפוך את הדוגמאות לכללים, באמת דרך מושגים, דרך מערכת ככה יותר אנליטית. אבל גם לפני ערב חיים אני חושב שאנשים מבינו שמאחורי הדוגמאות עומדים כללים. הניסוחים, לא היו ניסוחים כל כך מחודדים. אני לא חושב שזה מה שחידש רב חיים, שיש פה כללים מאחורי הדוגמאות. הוא רק המשיג בצורה יותר חדה את הכללים. יצר שפה או מערכת מושגית שבה מבטאים כללים ולא דוגמאות. בעצם תבינו שתמיד בשביל לנסח כללים צריך שפה. למשל כשאנחנו מדברים על פסיק רישא בשבת, אז אינו מתכוון פטור לפי רבי שמעון, זאת ההלכה, אבל בפסיק רישא מודה רבי שמעון שחייב, בפסיק רישא ולא ימות. פסיק רישא במקורו זה ביטוי של דוגמה. זאת אומרת, כשאתה חותך את הראש של התרנגול, אז ברור שהתרנגול ימות, נכון? אבל בעצם בשימושה של הגמרא, וכמין משהו מובן מאליו, זה הפך למושג. פסיק רישא פירושו תוצאה הכרחית, זה פסיק רישא. במקור זה דוגמה, זה תהליך של המשגה. אבל הגמרא בהמשגה לא ממציאה מושג אחר, היא לא אומרת נגזרת הכרחית, במקום להגיד פסיק רישא. היא משתמשת במונח פסיק רישא עצמו כביטוי לעיקרון הכללי.
לפעמים,
כן, יש אינו מתכוון. נכון, אינו מתכוון, זה אותה סוגיה. ברור, אבל אני אומר, יש בגמרא, התהליך ההמשגה הזה הוא לפעמים מתחבא מאחורי אותו מונח. אבל המונח עובר משימוש כמו פריג'ידר, כן? אותו דבר. אז הפריג'ידר במקור היה חברה שמייצרת מקררים, ובאיזשהו שלב זה הפך למושג, זה מקרר, זה פריג'ידר. אז זה אותו תהליך, בסדר? אוקיי, אז מה שאני בעצם רוצה לטעון, שאם אני מניח את ההנחה הזאת, שהדוגמאות של המשנה הן דוגמאות קזואיסטיות, שבאות ללמד אותי סוג של כלל, אז אנחנו עוברים, כן, אז אנחנו עוברים בעצם לאותו מצב כמו שאנחנו נמצאים שאנחנו קוראים ספר מדע. זאת אותו עיקרון. ולכן אין תיבה שאנחנו עושים אוקימתות. הנחה השנייה, שהיא הנחה שנכונה גם בהקשר המדעי, שחוק לא עוסק בעולם שלנו. חוק עוסק באיזשהו עולם אפלטוני, מופשט, שונה, טהור יותר נקרא לזה, מהעולם שלנו, וזה לא פוגע בו. אם אני חוזר עכשיו חזרה לתחום המדעי, אז מה בעצם אני טועה? בתחום המדעי, כשאני אומר שכל גוף שנמצא תחת השפעתה של מסה, מפעיל חווה או מפתח תאוצה מסוימת, זה הרי לא קורה. זה לא טענה על העולם שלנו. אז על מה כן? זה טענה על איזשהו עולם שבו יש רק שתי מסות, אין חיכוך, אין שדה אלקטרומגנטי, אין שום הפרעה אחרת. אין עולם כזה, זה עולם אפלטוני שאני בורא אותו בדמיוני. ואני מדבר על העולם ההוא, בעולם ההוא החוק הזה הוא נכון לחלוטין. מה קורה בעולם שלנו? בעולם שלנו, האם החוק הזה הוא לא נכון? זה עניין סמנטי, אני לא הייתי קורא לזה חוק לא נכון. החוק הזה הוא נכון לגמרי בעולם שלנו. רק שביחד איתו יש עוד חוקים נכונים לגמרי בעולם שלנו, ומה שקורה זה שיש השפעה משולבת של כל החוקים האלה ביחד. ולכן אתה לא תראה את ההתנהגות הצפויה לפי כל אחד מהחוקים האלה לחוד, ויש שאתה צריך לחבר את השילוב שלנו. נגיד, אם נדבר בשפה של כוחות, לא של תאוצות, אז לא נצטרך אפילו לעשות חוקים, נכון? אנחנו אומרים, נגיד, שגוף נמצא תחת השפעתה של מסה מסוימת, פועל עליו כוח מסוים. עכשיו, חוץ מזה יש גם שדה אלקטרומגנטי שמפעיל עליו עוד כוח. בסדר? אבל זה לא סותר את העובדה שהמסה מפעילה עליו את הכוח הזה. פה אפילו לא צריך חוקים. פה זה נכון לגמרי גם בעולם שלנו. לא אומרים שזה הכוח היחידי. אומרים שזה הכוח שנובע מהשפעתה של המסה ההיא. יחד עם זה, יש עוד כוחות שגם להם יש איזשהם חוקי טבע משלהם. ולכן במונחים, בכוונה בחרתי בתאוצות, כי בתאוצות צריך חוקים. בכוחות, לא צריך לעשות עוקים אותה בכלל. החוק הזה הוא נכון לגמרי, אבל צריך להבין שגם בתאוצות אפשר להגיד אותו דבר.
אלה, אם כן, היה לך מכשיר שיודע למדוד כוח, ואז אתה גם צריך
להגיד. כן, ולא יודע להבחין בין הכוחות השונים, נכון. אבל אז הטענה הייתה לא שיש כוח, אלא ש... זאת אומרת, הטענה לא הייתה שהמכשיר יראה כך וכך, אלא שיש כוח. אם המכשיר יראה או לא יראה, זה כבר שאלה אחרת. מה?
אתה לא יכול לבדוק אותו לבד, ולכן זה
נשמע לתאוצה. נכון. אתה צריך לעשות אוקימתא בשביל לבדוק את החוק, אבל החוק נכון גם, ואני טוען שזה נכון גם לגבי התאוצה. גם לגבי התאוצה, כשיש שתי השפעות, שני מקורות כוח שפועלים על הגוף, אז אחד נותן לו תאוצה מסוימת, השני נותן לו תאוצה אחרת, התאוצה הכללית שלו זה סכום שתי התאוצות. כך שגם ברמת התאוצות אפשר להגיד את אותו דבר, ולא באמת צריך אוקימתא. עוד דיברתי עוד שנייה אחת, דיברתי על היחס בין תסכול לתוקפנות, נגיד אם נדבר במדעי החברה, וגם שם אני אומר, מקובל לחשוב שתסכול מוביל לתוקפנות, אבל זה הרי לא תמיד קורה, לפעמים תוקפנות יוצאת לא מתוך תסכול, לפעמים תסכול לא מוביל לתוקפנות, וכיוון שכך, אז מי אמר שהחוק הזה הוא נכון? והתשובה שלי היא שהחוק הזה, אני לא טוען שהוא נכון, אני טוען שהוא יכול להיות נכון, זה שהוא לא עובד זה לא משנה שום דבר. בגלל שזה שהוא נכון, זה אומר שתסכול מפעיל כוח מסוים לכיוון התוקפנות. אבל יש עוד השפעות נפשיות שיכולות לקזז את זה, שיכולות לאזן את הדבר הזה, וכיוון שכך החוק הזה, אני לא טוען שהחוק הזה הוא מקורב, או החוק הזה הוא נכון למקרה אפלטוני, לא, החוק הזה נכון למקרה הריאלי, אבל בשביל לראות אותו בתהרתו, אני צריך לברוא עולם אפלטוני. העולם האפלטוני הזה הרבה פעמים בהקשר המדעי קוראים מעבדה. מעבדה זה בסך הכל לייצר איזה פיסת מרחב בעולם שלנו, שהיא נקייה מהרבה מאוד השפעות שיש בשאר חלקי המרחב, חוץ מאותה השפעה שבה אני רוצה לצפות. נקייה עד כמה שאפשר, אנחנו בדרך כלל לא מצליחים לגמרי לנקות, אבל עד כמה שאפשר לנטרל את הדברים האחרים, לעשות את הניסוי מתוך כלוב פרדיי כדי שממסך את השדה האלקטרומגנטי, לרוקן מאוויר כדי שלא יהיה חיכוך, להוריד טמפרטורה לאפס, זה לייצר בעצם עולם אפלטוני על פני האדמה. כי זה בעצם לנסות ולהתקרב עד כמה שאנחנו יכולים לאותו עולם אפלטוני מופשט שאנחנו מדברים עליו בדמיוננו, ואז לנסות ולראות האם החוק הזה עובד. מעבדה זה בסך הכל אותו חירוב לאותו עולם אפלטוני שעליו מדבר החוק הכללי. לכן הטענה שהחוק הכללי מדבר על עולם אפלטוני היא טענה מבלבלת, זה לא נכון. הוא מדבר על העולם שלנו. זה לא חוק שלא נכון לעולם שלנו, הוא נכון לגמרי לעולם שלנו. רק שבעולם שלנו אי אפשר לראות אותו. ובשביל לראות אותו בתארתו, אני צריך לבודד את שאר המרכיבים, ובשביל זה אני צריך לייצר עולם אפלטוני. הטענה שגם, בעצם גם במקרה של האוקימתא, קורה אותו תהליך. הטענה שעבד הוא בעצם היד או החצר של אדוניתו, היא טענה שנכונה לכל עבד. לא רק לעבד כפות וישן. כל עבד הוא יד או חצר של אדוניתו. אלא מה? אני רוצה להבחין בזה. רוצה לראות, החוק הזה תמיד נכון. אז בוא נבדוק את זה לעניין דיני קניין. בוא נראה, נשים לו גט ביד ונראה האם לפי ההלכה באמת האדונית שלו מגורשת או לא מגורשת. אז הגמרא אומרת, היא צריכה להיות מגורשת כי הרי הוא חצרה. הגמרא, בסדר, זה נכון שהוא חצרה, אבל יש פה איזושהי בעיה צדדית, כי זה חצר ניידת, זה לא חצר נייחת. אבל בסדר, בוא נקשור לו את הרגליים, נייצר מעבדה. נייצר איזושהי סיטואציה אפלטונית שבה נראה את התופעה הזאת בתהרתה. אבל התופעה כשלעצמה היא נכונה לכל עבד, לא רק לעבד כפות. היא נכונה לכל עבד. כל עבד הוא יד אדוניתו. אך גם יד לא קונה אם היא לא יד משתמרת, אם היא יד ניידת. אז לכן צריך לקשור לו את הרגליים. אבל השאלה למה רבא לא אמר במפורש שהוא מדבר על עבד כפות, התשובה בישמה שהוא אומר לא נוגע לעבד כפות, נוגע לכל עבד. כל העבד הוא יד של אדון איתו. הביטוי הקזואיסטי, הדוגמה ההלכתית, שדרכה אני רוצה להדגים את העיקרון הזה, שזה דיני הקניין, את זה אני לא אוכל לראות אם הרגליים שלו לא קשורות. אז אני קושר לו את הרגליים.
אבל זה נראה לי שורה מאוד עקומה. כלומר, לא הלכנו ישר, הלכנו בצד, העמדנו איזה הוקינטה, אבל אנחנו רוצים ללכת ישר, אבל קודם כל הולכים לצד, אחר כך מתקדים את זה והולכים ישר.
לא, אתה רוצה לראות אבל ביטוי, ביטוי מעשי לחוק הכללי תמיד יזדקק להוקינטו.
אבל החוק לא עוזר לנו.
זאת אומרת, למה לא עוזר לנו? בטח שעוזר לנו. אני רוצה עכשיו לדעת, האם חמץ שנמצא ביד של העבד שלי, אני עובר עליו ובא להיראה בפסח. אתה יודע? שלום דבר. אז אם העבד הוא חצר שלי...
אבל עבד כמעט ולא...
לא, זה...
לא, לא, לא כפות. עבד לא כפות.
לא, אבל זה הבדל, כי זה בו הוא קונה.
בדיוק, אז אני להפך. אני רוצה לומר, הוא רוצה להראות שהטענה שהעבד הוא חצר של אדוניתו, היא טענה כללית, לא רק בעבד כפות, בכל עבד, נפקא מינה למשל, לחמץ. את הטענה הכללית הזאת אמרו בצורה קזואיסטית. לא אמרו כל עבד הוא חצר של אדוניתו. אלא מה שאמרו זה שבעבד, ביד של עבד אפשר לקנות עבור האדונית, שזה ביטוי קזואיסטי, דרך דיני הקניין. אבל בשביל לראות את הביטוי הקזואיסטי הזה באמת, צריך לקשור לו את הרגליים לעבד. אתם קושרים לו את הרגליים.
יוצא שהכלל 99.99% מהזמן לא עובד.
נכון, כמו בפיזיקה. אתה חושב שגם בפיזיקה הספר הוא מיותר?
אבל פיזיקה זה עולם מושק, והלכה זה עולם...
לא, לא, לא. אתה מניח פה הנחה שאני עוד אדבר עליה. ממש לא.
אבל בסוף הסיפור אנחנו צריכים לבוא למסורת. נגיד שהיה לנו רק את המשנה. אין לנו את הגמרא, ועכשיו יש בית מדרש של תלמידי חכמים וכן הלאה. הסיכוי שהם היו מגיעים לאותו המסקנה של הגמרא לדעתי זה כמעט אפס.
אני לא בטוח בכלל.
אני אגיד שאלות וכן הלאה.
אני לא בטוח. לא בטוח בכלל. אני אגיד לך למה זה קורה בפועל, עוד פעם אני אעשה הוקימתא. זאת אומרת, אם אנחנו היינו חיים בו בדור הראשון שאחרי המשנה, או הדורות הראשונים שאחרי המשנה, אז עוד לא עשו את העבודה עבורנו. אז אנחנו היינו עושים אותה בעצמנו.
היינו לומדים
מה שקורה פה, מה?
אבל הוא לא
משור. מה, בירשי או את המשנה בלי המוראים?
אבל הוא לא משור, בעולם האקדמי, באים למסקנות אחרות.
בסדר, עכשיו אני טוען שהם לא צודקים, אני מנסה לטעון טענה מסוימת, זה שהם באים בסדר.
אני אומר שמהמשנה אני יכול... לקבל כל מיני מסקנות.
לא, אתה לא יכול לקבל, אז אני מסביר. אם אתה מבין את ההנחה שאמרתי קודם, וזאת כנראה הנחה שהייתה ידועה לאמוראים, ולא ידועה לחוקרים אקדמיים היום, שההנחה הזאת שאומרת שכשהמשנה מביאה דוגמה, זה ביטוי קזואיסטי לחוק. זה הכל. ברגע שאתה יודע את זה, אתה עושה את מה שהגמרא עושה.
אבל יש שאלות ותשובות, אולי יש תשובות אחרות.
אני אומר, לבחור את החוק, זה תמיד, יש לך דרגת חופש, זה ברור. הכללה היא תמיד בעייתית, גם במדע זה ככה. גם במדע אנחנו מודדים מקרים מסוימים ויוצרים מהם חוק. אבל את החוק הזה אפשר לייצר בהרבה מאוד צורות. יש הרבה צורות להכליל את המקרים הפרטיים.
אם המשנה הייתה מנסחת את החוק במקום...
זה שאלה אחרת, למה המשנה בחרה לא לנסח?
אז היינו חוסכים את הפלפול, איזה חוק בכלל
התכוונה. אז אמרתי, זאת שאלה אחרת שאמרתי בפעם הקודמת שאתה תטפל בה גם. למה המשנה בוחרת בניסוח כזה, במקום להגיד לי ישר את החוק וזהו. אבל קודם כל אני מוכיח שזאת העובדה. העובדה היא שכשהמוראים מסתכלים על המשנה, הם מבינים שבמשנה המקרה מדגים חוק. השאלה למה המשנה עשתה את זה, שאלה מעניינת, צריך לבדוק. אבל קודם כל עובדתית, זאת ההנחה של הגמרא.
אבל מתחום
המסוי,
מה שלך אם זאת תיאוריה, למה הוא אומר שמדובר, למה הרב מנסח את הדוגמה, כעבד
ישן? למה הוא מוסיף את הישן? אז הערתי את זה בפעם הקודמת, אפשר להגיד בשתי צורות. בצורה אחת, כשעבד הוא לא ישן, הוא לא יהיה חצר של אדונו. גם לעניין חמץ לו. יכול שזה תנאי סף. והכפות זה רק לרבה דיני קניין.
אבל מה באמת? עבד?
לא יודע.
מה הלכה?
לא יודע. אני לא מכיר הלכה לגבי זה. צריך להחליט. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, יש סוגיה מקבילה. על עבד. זה שם לא מופיע שהוא ישן. כתוב מסר, מסר, נתן גט ביד מפני שבבקם, אני לא זוכר איפה, יש סוגיה מקבילה, ושם כתוב נתן גט ביד עבדה, מגורשת. ואז הגמרא מעמידה בכפות ולא מזכירה את הישן. תוספות שם שואל, רגע, אצלנו כתוב גם ישן. יכול להיות בהחלט, וכאן אני כן אקח את אומנותם של אנשי האקדמיה, יכול להיות שבמקור זה היה איזושהי מימרה שלא כוללת את הישן, ואחרי שכבר עשו את האוקימתות, אז השתמר משהו מהישן נכנס פנימה, ועדיין את הכפות היה צריך לעשות. אולי.
אגב, יש לך דוגמאות טובות בתחום המיסוי. המדינה הזאת כל הזמן מנסה לחוקק חוקים על מיסוי בשביל למצוא פרצה כזאת. וואלה, שבוע אחרי זה יש לך השתלמויות איך לעקוף את החוק, כי אם תעשה ככה וככה ותמיד את זה ככה, והוא יעמוד מפה וזה יהיה מ-BVI, אז לא תשלם מס. זה הוקימתא.
עכשיו אנחנו מחפשים אוקימתא איפה החוק לא עובד, איפה הוא כן עובד,
אבל המחוקק מנסה לתפוס את הכל.
זה מילטון פרידמן, זה כבר מילטון פרידמן אמר שמה שמציל את מדינת ישראל זה 2000 שנות גלות, שהממשלה לא מצליחה לקשור את הידיים לאזרחים.
התחלנו לשאלה מה פתאום יש לנו את כל האוקימתאות, אבל עכשיו לפי המסקנה שיש לנו כרגע, למה אין לנו יותר אוקימתאות?
יש המון אוקימתאות.
אבל אני חושב שצריך בכל סוגיה.
כמעט בכל סוגיה נמצא אוקימתא. לא תמיד קוראים לזה הכה ומה יסקינה, כמעט בכל סוגיה. הנה, דברי אבא לא מוצגים כאוקימתא. אבא אומר, משום הכנה, זה יום טוב שחר השבת, אבל זה ברור שזה אוקימתא. כשתסתכל בעיניים האלה, אתה תמצא בכל סוגיה כמעט. כמעט נמצא אוקימתא.
כשסגרו את התלמוד, רבינה ורב אשי, אמרו, טוב, זה התקופה.
זה גם הנחה לא ברורה.
מה
שהולך להתפתח הלאה. זאת אומרת, איך אנחנו היום, לפי תפיסתם,
איך אנחנו אמורים היום להמשיך את כל השיטה הזאת? כי היום אין לנו ביצה, יש לנו טלפון, ואין לנו...
לא, זאת שאלה אחרת,
בהפך. לא, תשמע, השאלה זה ככה, האם כשיש לנו דוגמאות חדשות, בגלל הטכנולוגיה והרפואה, האם אנחנו אמורים להצמיד את הדוגמאות של היום לדוגמאות של אז, ולהגיד שהטלפון זה כמו ביצה או כמו פרה או רכב זה כמו שור או משהו כזה, או שאנחנו אמורים להמשיך עם השיטה. זאת אומרת, לקחת את הדוגמאות ולחשוב על הכללים.
מה שיוצא ממה שאני מתאר כאן זה ממש האופציה השנייה שתיארת. כי זה בדיוק הנקודה. המשנה בכלל לא באה לספר לי מה הדין של ביצה שנולדת ביום טוב. זה בכלל לא הנקודה. המשנה באה לספר לי עיקרון שהוא נכון תמיד, הוא לא תלוי בריאליה שבתוכה אני חי. שהסעודה ביום טוב צריכה הכנה. זה הכל. עכשיו, מה נקרא הכנה? מה אוכלים באותו זמן? או שלא אוכלים כבר ביצים ולא, בכלל דברים אחרים, זה לא מעניין. זה בדיוק הנקודה. דווקא ההנחה הזאת שאת מבטאת, שאומרת שהמשנה לא אמורה לספר לי דינים על מקרים מסוימים, המקרים האלה יכול להיות שבעוד כמה דורות לא יהיו רלוונטיים כבר. נכון? המשנה באמת לא עוסקת במקרים. היא משתמשת במקרים כתווך שדרכו, מדיום, כן? שדרכו רוצים להעביר את החוק הכללי. ועכשיו אנחנו צריכים לקחת את החוק הכללי ולהפעיל אותו בנסיבות שבהן אנחנו פועלים.
אז זה עדיין חי, זאת אומרת... התלמוד לא, זה נזכר כטקסט הזה, אבל היום אנחנו עדיין ממשיכים.
נכון, אבל אנחנו בדרך כלל עובדים.
יש דוגמאות חדשות.
לא, הדוגמאות החדשות האלה, אבל אמורות איכשהו להתאים לאחד מן הכללים שמחולצים מהדוגמאות של התלמוד. עכשיו, אם אין, יש לנו דוגמה חדשה שאי אפשר למפות אותה לדוגמאות התלמוד הזאת, אז נצטרך לעשות עבודה חדשה. נכון.
מה שאמרת לגבי מה שהזכרת לדבר על בייס הפולטר, זה לא ממש סותר את זה, זאת אומרת, זה יכול להיות שזו הסיבה שזה קזואיסטי.
אבל שלכן בחרו בניסוח הקזואיסטי, יכול להיות.
ואז זה מסתדר
לעיון מעניין.
עיון
מעניין, כן, נכון. בכל אופן, אז המסקנה שעולה מכאן אבל היא מסקנה מאוד חשובה, ועכשיו אני חוזר לסוגיות, זה לקח לי הרבה זמן. אני אחזור לסוגיות. המסקנה שעולה מכאן זה שאוקימתא אף פעם לא תכיל את החידוש של המשנה, אם אני צודק בהצעה שלי. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שעבד הוא כפות, המסקנה שאנחנו צריכים להסיק מזה שהגמרא עשתה אוקימתא, זה שהחידוש של רבא עסק בכל עבד. החידוש הוא לא מהדינו של עבד כפות. הכפיתה של העבד זה רק בגלל שאת המסקנה הכללית אי אפשר לראות אלא בסיטואציה ספציפית. בסדר? אבל בעצם, אני אומר עוד פעם, אם החידוש של רבא היה חידוש שנוגע לעבד כפות, שעבד כפות הוא חצר של אדוניתו, אז הייתה עולה השאלה, אז למה הוא לא אמר את זה? הטענה שלי שאם רבא אמר עבד, ולא עבד כפות, אז החידוש שלו נכון לכל עבד. ומה שהגמרא עושה אוקימתא של עבד כפות, זה רק בשביל לראות את החידוש שנכון לכל עבד, את הביטוי הספציפי הזה. את הביטוי הספציפי הזה רואים רק בעבד כפות. וזה אומר, זה לקח מאוד חשוב. כי זה לקח שאומר שכשאנחנו פוגשים אוקימתא באחת הסוגיות, דעו לכם שזה לא החידוש של המשנה. לא יכול להיות. אם כן, אז היה קשה למה המשנה לא הביאה אותו. זה לעולם אומר שהחידוש של המשנה הוא על המקרה שכתוב במשנה. המשנה לא צריך לתקן אותה בכלום. מה שכתוב במשנה זה החידוש. האוקימתא תמיד באה לפתור בעיה צדדית. עכשיו אני אראה לכם את העיקרון. אז בדברי רבא כבר אמרתי, נכון? שרבא מדבר על עבד ולא כופת אותו, ורק הגמרא עושה אוקימתא של עבד כפות, מה זה אומר? שהחידוש של רבא נאמר על כל עבד, לא על עבד כפות. על כל עבד. ומכאן אני לומד שברור שהחידוש של רבא הוא לא חידוש בדיני קניין. כי החידוש בדיני קניין הוא רק בעבד כפות. ולא ייתכן שהחידוש של רבא עוסק רק בעבד כפות, כי הוא לא אמר שהוא עוסק בעבד כפות. החידוש של רבא עוסק בכל עבד. וזה מה שניסחתי קודם, אמרתי, החידוש של רבא הוא שעבד הוא חצר של אדוניתו. זה החידוש. נפקא מינה להמון דברים. גם חמץ, אבל יש עוד. לגבי דיני הקניין, בשביל לראות את הביטוי הספציפי הזה של החוק הכללי, צריך לקשור את הרגליים של העבד. בסדר? אז זאת דוגמה אחת, אבל אני אראה לכם דוגמאות יותר טובות. נתחיל עם דוגמה, הדוגמה מפסחים שהבאתי. הדוגמה מפסחים אומרת שהחמץ שלפני החג, לפני זמנו, מותר בהנאה. שואלת הגמרא פשיטה, אומרת הגמרא כשחרחו לפני הזמן ואוכל אותו אחרי הזמן. אבל בגמרא, במשנה לא כתוב שמדובר בחמץ שחרוך לפני הזמן ואוכלים אותו אחרי הזמן. זה לא כתוב, כתוב שחמץ לפני הזמן מותר בענה. זה הכל. נכון שקשה לזה פשיטה. זה ברור, חמץ לפני הזמן, למה שיעשו. אבל זה מה שכתוב במשנה. זה אומר שהחידוש של המשנה לא עוסק בחמץ חרוך. הוא עוסק בחמץ רגיל. ויש בו חידוש. ומה שהמשנה בעצם רוצה לומר, וזאת נקודת המוצא של הגמרא, אחרי זה נראה איך היא פותרת אותה. מה שהמשנה רוצה לומר, זה שחמץ שמשוייך לזמן שלפני פסח, לא יהיה בו איסור הנאה אף פעם. אפילו אם תאכל אותו בתוך הפסח. כיוון שחמץ ששייך במהותו, החמץ, החפתה של החמץ, שייך לזמן שלפני פסח, לא יחול עליו איסור. אלא מה? יש לנו בעיה לראות את הרלוונטיות של החוק המוזר הזה. למה? ושהחוק הזה בעצם צריך לפצל את צירי הזמן. כשאנחנו לוקחים חמץ, לחם שנאפה לפני פסח, לא כל כך טרי, אבל עדיין אפשר לאכול אותו יום אחרי. תדע, אוכלים אותו בפסח עצמו. במצב כזה אני לא צריך להגיע לכלל של המשנה, שחמץ שלפני הפסח אף פעם לא יהיה מותר. כיוון שהוא גם חמץ עכשיו. הרי זה גם חמץ של עכשיו, כשאני אוכל אותו. אז ברור שאסור לאכול אותו. הגמרא שואלת את עצמה, איפה יהיה ביטוי מעשי לחוק הזה שחמץ שמשוייך לזמן שלפני פסח לא יהיה בו איסור הנאה אפילו בתוך הפסח. איך אפשר לפצל את שני צירי זמן, להגיד יש נקודה או שנתה על ציר הזמן שאליה משוייך החמץ, ויש שנתה על ציר הזמן שבה מתבצעת פעולת האכילה שלו, וזה לא אותה שנתה.
והוא לא חמץ
אז, וזה לא אותה שנתה.
משוייך רק לנקודת.
כן. עכשיו, זה דבר שעל פניו בלתי אפשרי. אם אתה אוכל עכשיו חמץ, אז זה אומר שזה גם חמץ של עכשיו, וגם פעולת האכילה נעשית עכשיו. איך יכול להיות מצב שחמץ משוייך, החפצה של החמץ, משוייך לזמן שלפני החג, אבל פעולת האכילה נעשית בחג? אז אומרת הגמרא, בוא אני צריך הצילום. נגיד שהחמץ נחרח, לא נשרף לגמרי כי זה טריוויאלי, נחרח לפני החג. הגמרא טוענת שברגע שהוא נחרח לפני החג, מצבו מוקפא. שמעתם פעם שאפשר להקפיא על ידי אש? בדרך כלל אנחנו חושבים שאי אפשר. אז הנה, פה אפשר. חורכים את החמץ, חמץ כן, חרוך, ועכשיו מצבו מוקפא. זאת אומרת, הסטטוס שלו נשאר אותו דבר גם כשאנחנו נכנסים לתוך החג.
זה הזמן של החמציות שלא נעצר.
בדיוק. ועכשיו כשאני בא לאכול את הטוסט הזה, אני אוכל בטטוו בניסן, חמץ של י' ד' בניסן. כי החריכה הקפיאה את ציר הזמן הפנימי של החמץ, לא מתי אני אוכל. אני אוכל בחג עצמו, כי אחרת, כמו שהגמרא אמרה, זה פשיטה. להגיד שמותר לאכול את זה לפני החג, את החמץ של לפני החג, זה פשיטה. אז מה אומרת הגמרא? לא. מדובר שאכלת את החמץ של לפני החג, אבל את פעולת האכילה עשית בחג. הגמרא אומר, איך זה יכול להיות? אם אתה אוכל את זה בתוך החג, אז זה חמץ של החג, זה לא חמץ של לפני החג. אומרת הגמרא, לא. כשאתה חרכת אותו לפני החג, אז הקפאת אותו, זה חמץ של לפני החג.
אבל מה החידוש כאן?
החידוש הוא... אותו אחרי שהוא לא חמץ.
החידוש כאן לא עניין של זמן, החידוש כאן שהחריכה...
לא, זה לא חידוש של חריכה בכלל. החידוש הוא ש...
זה החידוש.
לא,
אני... זה גם החידוש.
אתה טועה, אני אגיד לך למה.
זה החידוש שזה נחשב מצב שלא קורה אותו
סמוד. אבל זה חידוש של הגמרא, לא של...
זה
הגמרא, לא של המשנה. החידוש של המשנה זה שכשיש חמץ שמשוייך לרגע שלפני הזמן, הוא אף פעם לא יהיה אסור בהנאה. זה החידוש. אתה שואל אותי, איפה נראה את זה? הרי זה אותה שאלה כמו בכל חוקי הטבע. איפה נראה את זה? הרי כל חמש כשאני אבוא לאכול אותו בחג, אני ברור שלא מדובר להגיד שאני יכול לאכול אותו בערב אחר. אז זה ברור, מותר לאכול חמץ. אלא מה אתה רוצה להגיד שאפשר לאכול אותו בחג? אבל לאכול אותו בחג הוא לא יהיה חמץ שלפני החג, הוא יהיה חמץ של החג. איך יש ציור כזה? כאן באה הגמרא וזה חידוש, אבל זה חידוש לגמרא. זה לא החידוש שהמשנה רצתה להגיד. הגמרא רצתה לומר, לראות את הדבר הזה צריך להיות איזשהו מכניזם שמקפיא את ציר הזמן. המכניזם הזה זה חריכה.
יש לך עוד דוגמה לחריכה?
מה?
יש לך עוד דוגמה
לחריכה?
עוד יישומים.
עוד יישומים? אני לא יודע. לא מכיר עוד מנגנון שמקפיא. אבל זה לא חשוב. העיקרון הוא עיקרון שבו חמץ שמשלח ללפני הזמן הוא חמץ שבמהותו הוא דבר מותר. הוא לא תלוי בזמן. גם אם תאכל אותו בתוך הזמן הוא יהיה מותר. שימו לה, שנייה אחת. זה מה שכתוב במשנה. לא צריך להוסיף מילה. במשנה כתוב, לפני זמנו מותר בהנאתו. רק צריך להבין, לפני זמנו אין הכוונה הזמן שבו אני אוכל אותו, שזה לפני זמן האיסור. זה טריוויאלי. אלא הזמן שאליו משולח החמץ. אני אוכל אותו בחג עצמו כשכבר יש איסור. ואומרים לי, לא, סוג חמץ כזה, גם אם אתה אוכל אותו בחג, אין בזה איסור.
מה הקפיא אותו?
מה?
מה
קרה?
למה?
בגלל שכרגע הוא נמצא בעצם במצב שאין לו מעמד מצד עצמו. הוא לא אפר. לכן אי אפשר להגיד שהוא היתר, את השני הוא כבר לא חמץ, זה כבר לא לחם, אין לו צורה של לחם, אז הוא בעצם כבר לא בעל סטטוס משל עצמו.
אבל מי אמר שצריך
צורה
של לחם?
זו הגמרא מניחה את זה, מה זה משל? זה כבר דיון בדיני חמץ.
אבל לפי זה מותר לשתות
וויסקי
בפסח, לא?
אולי, אם הדבר הזה מעקר את צורתו, זה לא דון עכשיו, מתי זה כן יחול ומתי לא? אני עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס פה לדיון בדיני חמץ, זאת שאלה אחרת, אבל אני רוצה להראות את הלוגיקה של הגמרא. הלוגיקה של הגמרא, תבינו שאחרי שעושים את האוקימתא, שהיא נראית די מטורפת. בסך הכל תראו מה אנחנו מגיעים. מה שכתוב במשנה זה בדיוק מה שהיא מתכוונת. חמץ שלפני זמנו מותר בהנאתו, לא צריך להוסיף מילה. זה מה שכתוב. חמץ שמשוייך ללפני הזמן מותר בהנאה. מתי מותר בהנאה? לפני הזמן גם חמץ רגיל מותר לאכול. מה החידוש? לא, כשאומרים מותר בהנאה, הכוונה שאפשר לאכול אותו גם בפסח. זה ברור. עכשיו תשאל אותה, בסדר. עובדתית, איך אפשר לעשות דבר כזה? זה חידוש אבל של הגמרא. החידוש של הגמרא שחריכה עושה את העבודה הזאת.
יש פה כאילו עוד חוק שהגמרא זקוקה ל...
נכון.
לא כתוב במשנה בשביל ליישם.
נכון, בשביל להראות שיש...
זה שומעים הדוגמאות אחרות.
נכון, אבל מצד שני, מה שכתוב במשנה זה כתוב בבידוק החידוש שלה. אין, לא תוסיף מילה.
אני לא הבנתי בכלל, מה זה המונח משוייך? אתה הוספת כדי לפרש את המילים של המשנה, חמץ שמשוייך לפני החג.
הכוונה שהזמן שבו חי החפץ, לא הזמן שבו הוא נאכל.
הזמן שבו?
חי. מתי הוא חי החפץ הזה קיים? מה ציר הזמן הפנימי שלו? לאיזה זמן הוא, באיזה זמן הוא קיים?
באיזה זמן הוא היה
חמץ? חמץ הזה היום לא בעולם, החמץ הזה זה חמץ של לפני החג. אני אוכל אותו עכשיו בחג.
אני לקחתי לחם, ערב חג, הוא מלפני החג. ואני אוכל אותו בתוך החג. לאיזה זמן הוא משוייך?
הוא משוייך לזמן שבו אכלת אותו.
אכלת חמץ.
אני אומר, הלחם הזה הוא חמץ גם בתוך הפסח, נכון? הוא לא שינה את צורתו. אז כיוון שכך, גם החפצה משוייך לזמן שבו אתה אוכל, זה אותו זמן. הזמן שבו אתה אוכל והזמן שבו חי החפץ, זה אותו רגע של זמן. אבל פה, זה כשהוא, הוא הפסיק הרי להיות חמץ, בערב אחד. הוא כבר נחשב, הוא לא הפסיק לגמרי להיות חמץ, כי זה לא אפר. אלא הוא הפסיק לחיות כחמץ, הוא עדיין משוייך לרגע שבו הוא עצר. עכשיו אתה בא ואוכל אותו בתוך החג. הדבר הזה, אני אראה לכם דוגמה.
ניתן לך דוגמה הפוכה, שפכת בנזין על חמץ בערב פסח, ולמחרת הבנזין התאדה, אתה יכול לאכול את זה. זה לא היה ראוי למאכל כלא.
זה אני לא בטוח שאתה יכול לעשות, בגלל שכרגע חזר להיות חמץ אחר.
בדיוק.
אסור לך לאכול את זה.
לא, אבל הוא הפסיק להיות חמץ.
אבל הוא נהיה שוק חמץ חדש.
אבל עכשיו הוא נהיה חמץ של עכשיו.
בדיוק.
אז זה לא אותו דבר כמו חמץ.
הפוך, זה הפוך.
כן, זה לא כמו
חמץ. זה מצב הפוך. ביארת חמץ. זה לא יש לך חמץ למחרת.
זה הפוך, למשל, אם אתה לוקח את הלחם הזה וחורך אותו בפסח, כיוון שהיה לו קיום בפסח, עדיין הוא עושה.
נכון, מה אומר? חד משמעית, ברור. רק אם חרכת לפני הזמן, זה בדיוק הנקודה.
דווקא לאור הדוגמאות האלה, חמץ חמיציותו שלפני פסח, בא לידי ביטוי. אתה מצלם את המצב הנוכחי, אם הוא חמץ הוא חמץ, אם הוא לא חמץ הוא לא חמץ, אז איפה, במה הכלל...
לא, הפוך, במצב הנוכחי אתה לא יכול להטיע אותו. אם יהיה חמץ, שעכשיו אתה חורך אותו. עכשיו אתה חורך אותו בפסח עצמו.
אני מתרג את המצב.
כן. אז תלוי בשאלה מתי הוא נכרח. לא יעזור לך לראות שזה טוס. אם הוא נכרח בפסח, אסור לך לאכול אותו. זאת אומרת, זה בדיוק הנקודה.
שאלה אחרת, שקשור שוב לקזואיזם, למה הנושא של משהו שהוא פשיטה הוא פסול? למה להגיד משהו שהוא פשיטה?
הנחה של הגמרא אומרת שלא אומרים דברים פשוטים. זה דיון אחר, זה לא חשוב. הגמרא מניחה זה בעייתי. בוא נעזוב את זה כרגע. הגמרא כנראה מניחה שהניסוח של הגמרא של המשנה הוא... הוא לא מיותר, לא אומרים דברים פשוטים.
מה לך מין אם אני קורא אותו שהוא עכשיו לא חמץ, או אני קורא אותו שהוא חמץ ששייך לבני פסח?
אתן לך דוגמה, למשל, אם חמץ מסוים, הריטב"א כותב שם, אם חמץ נכרח בשעה השישית, בשעה השישית יש איסור אכילה, אבל עדיין מותר ליהנות, דין הרבנן. החמץ נכרח בשעה השישית, עכשיו אני בא בתוך החג, ורוצה לאכול או ליהנות מהטוסט הזה. בסדר? האם מותר לי או אסור לי? ומה? לגבי אכילה ולגבי הנאה. אומר הריטב"א, אותו דבר מה שהיה בשעה השישית יהיה עכשיו. אבל אם הוא בסטטוס שאסור באכילה ומותר בהנאה, אז עכשיו בתוך החג יהיה אסור לך לאכול ומותר לך ליהנות. זה דווקא מינה עצומה. כי זה בדיוק מראה לך שהדבר מצד עצמו אין לו קיום. כל מה שיש לזה רק משהו היה שם. ואותו דבר עצמו, אם הוא נשרף שעה קודם או שעה אחר כך, או שיעשו לגמרי או שיעודה לגמרי. זאת אומרת, כל מה שקובע זה הרגע שבו הוא נשרף. יש לזה שני הסברים בראשונים, אני לא נכנס עכשיו לשני ההסברים, אבל שניהם מבחינת הלוגיקה זאת אותה לוגיקה. בעצם מה שהגמרא רוצה לעשות, הגמרא מבינה שמה שכתוב במשנה זה חוק כללי. כתוב במשנה שהחמץ שלפני החג מותר בהנאה. זה אומר שיש פה כלל שחמץ שלפני החג מותר בהנאה במהותו. עכשיו, מה שיצא, פשיטה, ברור, שבדרך כלל החמץ משוייך לרגע שבו אתה אוכל אותו. אז לאכול לפני החג זה לא חוכמה, כי אפילו אם הוא כן היה חמץ, היה מותר לאכול. אז איפה הציור, שואלת הגמרא? הגמרא לא שואלת מה החידוש של המשנה. הגמרא שואלת איפה הציור של החידוש של המשנה. ואז הגמרא אומרת, מדובר בחריכה. אבל החריכה זה לא החידוש שבו עוסקת המשנה. המשנה מדברת על חמץ שלפני הפסח. החריכה זה חידוש של הגמרא, שמנגנון של חריכה עושה את העבודה הלוגית הזאת, מקפיא את ציר הזמן. אני אביא לכם ראייה לדבר.
אולי עוד דוגמה זה פיתול. נניח שיש קצת חמץ שנפל בתוך החלב, אם זה בתוך הפסח, אז זה אסור, אם נפל לפני פסח...
ששם מסבירים את זה בגלל שזה כבר לא ברשותי ואני לא יכול לבטל את זה, כי בתוך הפסח הרי זה לא ברשותי.
לא, הביטול קרה, אז הוא כבר לא חמץ.
אם הוא קרה לפני החג. אבל אחרי החג אני לא יכול לבטל פשוט, לא שהביטול לא מראה. אי אפשר לבטל, כי זה לא שלי.
זה דוגמה לאותו דבר, לא?
אבל למה? פה לא מדובר על בעל יראה, פה מדובר על אכילה והנאה. ביטול בא לפתור את הבעיה של בעל יראה. אני מדבר על אכילה והנאה שלך.
אני יכול לשתות את החלב בפסח.
לא הבנתי.
אם יש לי חמץ שנפל...
ביטלת אותו? אני לא יכול לשתות שום דבר.
החמץ נפל בתוך החלב לפני פסח.
נו, מה, והוא בטל? יש דיני ביטול.
ובטל בשישי.
זה ביטול, זה לא קשור. זה דיני ביטול, השאלה אם חוזר בנאור, לא חוזר בנאור. זה דיון אחר. אז זה דיני ביטול. אתה מדבר... חשבתי שאתה מדבר על דיני... ביטול חמץ, לא ביטול במובן של ביטול ברוב. אתה מדבר על ביטול ברוב, לא על ביטול חמץ. עכשיו, ביטול ברוב זה משהו אחר, השאלה אם חמץ בפסח במשהו, אם זה חוזר בנאור או לא חוזר בנאור, אני לא חושב שזה קשור לפה, זה דין מדיני ביטול.
שיש מחלוקת במשנה, האם המחלוקת הוא הכתב או הקדמה? זה ביצה
שנותה ביום. האמת שפה יש מקום לדון, לא יודע, אפשר להבין ככה, אפשר להבין ככה, אני לא יודע. לא בטוח שחייבים להגיד שזה תמיד על הכלל. אולי, אולי אני אראה את זה, לגבי ביצה אני אפילו אראה את האפשרויות השונות שבשם ובתיר, כנראה כבר לא היום. אבל...
יותר אפשר לשאול, כשיש מחלוקת במשנה, האם ייתכן שכאילו הכלל של תנה אחת, חלוק על התנה אחרת, כלל שהוא כללי שכזה, שהוא עיקרון...
אבל לא, בטח, מה זאת אומרת? אינו מתכוון, שזה כלל מפורש בגמרא. אין מחלוקת בין רב שמעון לרבי יהודה? מה הבעיה? יש מחלוקות על כללים.
כן,
אז
זה השאלה, האם כל הכללים
הם בתורות? מה?
האם הם חשבו על כל הכללים האפשריים?
לא, אני אמרתי שהם חשבו על כל הכללים, אבל הם באו להגיד כלל מסוים. אני רוצה לדעת מה הכלל שהמשנה אמרה. השאלה אם אני יכול עכשיו לחלוק על הכלל הזה, להמציא כלל אחר, זה דיון אחר. אני מדבר כרגע.
אז זה לא מדבר ברמה שחזר.
לא, לא אמרתי את זה. זה יכול להיות שכן. זה דיון אחר.
אז זה הוא כבר אמר שכל
זה לא אמרתי, זה דיון אחר.
זה דיון אחר.
לא, לא, אני אומר, אבל זה לא משנה. מה שלא תגידי שם זה דיון אחר. השאלה שבה אני עושה כרגע היא שאלה פרשנית. לא שאלה של פסיקת הלכה. ברמה הפרשנית, שאנחנו ניגשים למשנה ועושים לה הוקימתה, מה ההצדקה לזה? לפני השאלה, מה אני עושה עם הכלל שאותו גיליתי או חשפתי באמצעות ההוקימתא? האם אני מחויב לו, יכול להמציא כלל אחר? אני שואל, אבל קודם כל, ברמה הפרשנית, מה אני עושה כאן? מה ההצדקה למה שאני עושה כאן? אז בעצם יש כאן
עיקרון, שעכשיו תשימו לב מה בעצם הוא אומר. אני הייתי עוד בשלב של להביא לכם ראיה. המשנה מיד אחרי זה הרי כותבת, כתוב לפני, כל שעה שמותר לאכול, מאכיל לבהמה חיה עופות ומוכר לנוכרי, ומותר בהנאתו. מיד אחרי זה מופיע, עבר זמנו, אסור בהנאתו. גם שם שואלת הגמרא פשיטה, עבר זמנו, אסור בהנאתו. אני הייתי, מה הייתי מתרץ מיד? מדובר שחרך אחרי הזמן, נכון? בדיוק כמו חרך לפני הזמן, כשלפני זמן הוא מותר בהנאתו. מדובר שהוא חרך את החמץ אחרי הזמן. וזה לא פשיטה, כי חמץ חרוך מצד עצמו הוא לא אסור. החידוש הוא שכיוון שחרכת אחרי הזמן, אז הרגע הקובע לעניין החמץ, זה רגע שהוא אסור. הגמרא לא מביאה את זה בכלל. התחילה לדון שם בחמץ בשעה שישית, איסור דרבנן, אם אפשר לקדש באיסורי הנאה, מתחילים לדון שם. למה אתה לא מביא את הדבר המתבקש? הקטע הקודם של המשנה עסק בחמץ שנחרך לפני הזמן. עבר זמן לא אסור בהנאתו, זה חרך אחרי הזמן. תשובה, שהקטע הקודם לא עסק בחמץ שנחרך לפני הזמן. המשנה לא חלמה אפילו על חמץ שנחרך לפני הזמן. היא לא עסקה בזה. המשנה אמרה חמץ לפני הזמן מותר בהנאה. הגמרא רק שואלת מה נפקא מינה? איפה נראה את זה? איפה יהיה לזה ביטוי? יהיה לזה ביטוי אם נחרוך אותו לפני הזמן ונבוא לאכול אחרי הזמן. אבל המשנה לא עסקה בחמץ שנחרך, היא לא חלמה על המתיאור הזה בכלל. והגמרא עצמה מבינה שהמשנה לא עסקה בזה, הגמרא שעושה את האוקימתא. היא עצמה מבינה, שנייה אחת, שהמשנה לא עסקה בזה, איך אני יודע? כי אותה גמרא עצמה, שורה אחר כך, ששואלת פשיטה על חמץ אחרי הזמן אסור בהנאתו, לא אומרת שמדובר שהוא נחרך אחרי הזמן. זה היה הכי מתבקש, הרי על זה המשנה עוסקת.
שזה גם כאילו פשיטה, אם נשרף, לא רק נחרך, אבל כאילו נשרף אחרי הזמן זה אסור בהנאה.
לא, זה לא נכון, זה מחלוקת ראשונים. אם האפר מותר או אסור, להפך, לרוב הראשונים האפר מותר. מה שנתקיימה מצוותו, שאומרים מצוות תשביטו, זה רבי עקיבא איגר ורב חיים, יש על זה דברים מפורסמים.
במה שאמרת מוכיח?
מה?
במה שאמרת מוכיח?
אני אומר שהגמרא עצמה שעושה אוקימתא למשנה, שמדובר פה בחמץ שנחרך לפני הזמן ונאכל אחרי הזמן, היא עצמה מבינה שהמשנה לא עוסקת בזה. והראיה, כי הקטע הבא של המשנה זה שורה אחרי האוקימתא של החריכה.
אז במה היא כן עוסקת?
רגע. השורה אחרי זה, אחרי הזמן הוא אסור בהנאתו, שואלת הגמרא פשיטה, הייתי מצפה, נחרך אחרי הזמן, זה החידוש. דבר לא מעלה בדעתה להגיד דבר כזה. למה? כיוון שלחמץ אחרי זמן לא יש לי לקומיות יותר פשוטות לראות מה המשמעות של זה שהחמץ הזה אסור. לא צריך ליצור פה הקפאה של ציר הזמן, זה יהיה נכון. זאת אומרת, אם אתה תחרוך אחרי הזמן, באמת הדין הוא שזה אסור. אבל לא צריך להגיע לאוקימתות כאלה כדי לראות את החוק. החוק פה הוא פשוט. אז אתה אומר על איסורי הנאה או כל מיני מהסוג הזה.
מה אם זה נהפך להיות לא ראוי לאכילת אדם או ראוי לאכילת כבד אחרי זמן?
אז זה תלוי איך אתה מתייחס ללא ראוי לאכילת אדם. לפי התפיסות המקובלות זה אותו דבר כמו לא ראוי לאכילת כלב. זה רק איסור דרבנן. לא ראוי לאכילת אדם זה רק איסור דרבנן. אז במהות זה כמו לא ראוי לאכילת כלב. זה פשוט לא ראוי. אז איסור דרבנן זה פחות...
זה פשוט לא חמץ.
כן, מדאורייתא. רבנן גזרו על זה איסור. טוב, אוקיי, אני אעצור כאן, אנחנו את סוגיית ביצה, אני אצטרך כנראה עוד פעם בשביל הסוגיה הזאת, אבל...
שקוייר, שקוייר.